ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-137 של פודקאסט Why Now, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך הולכים להשקיע בנדלן. בלי נדלן! סתם, אתם עוד מעט תגלו ותבינו את הכל מנועם, שתכף לספר לכם מי הוא. אתם לא מבינים מה הבאנו לכם, אני לא האמנתי שדבר כזה קיים.
בואי נגיד שאם מעניין אתכם להשקיע בחול, אז אתם הולכים לקבל משהו מגניב.
בלי הנדלן. סתם. טוב, אבל לפני הכל, חשוב לנו להגיד תודה למי שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל, המפיק שלנו.
בום, אתם רואים את השתי אצבעות שלו, בצד שמאל למעלה של רותם? יופי, זהו. נודרים.
אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
שלום, אני שי, בן 31, תמיד את אומרת למה אני מרגיש לי, כי בא לי, קוסומו. אנליסט בחברת הייטק, מרצה התפתחות כלכלית בארץ ובחול, משקיע נדלן, משקיע שוק ההון, משקיע בצחוקים, משקיע בפדיחות וכדומה.
אז איתנו נמצא נועם אמרם, שהוא בעצם המנכ״ל של חברת ריאליטי בנדל, שתכף אנחנו נספר לכם עליה מה היא אומרת, איך, מה זה אומר בכלל הדבר הזה, אנחנו ממש מתרגשים שהוא כאן איתנו.
לגמרי.
כי בעצם הוא מאוד שונה בנוף של כל מה שהבאנו לכם עד היום. בעצם. הדברים שאתם מכירים ושומעים עליהם ברשתות, בפודקאסטים, ובעצם נועם תכף יסביר לכם למה הוא כל כך שונה ומה הוא עושה, אבל לפני הכל נשמח שרגע תציג את עצמך נועם ולהגיד לך תודה שאתה כאן.
טוב, שלום רותם, שלום שי, כיף להיות פה ממש. אז אני נועם אמרם, אני הקמתי את ריאליטי בנדל לפני כמה שנים כדי להגשים לעצמי חלום, ואני שמח ככה שהחלום הזה מגשים את עצמו שלב אחרי שלב.
איזה כיף, אז בוא תספר לנו קצת מי אתה, בן כמה אתה, קצת מעבר לחברה, ואז נבין גם מה זה ריאליטי בנדלס.
טוב, אז אני בן 52, אני גר בקיבוץ מגידו, נשוי, 3 ילדים, בן גדול השתחרר מהצבא לא מזמן.
הרפא מזל טוב.
כן, הצטרף אלינו לעסק. ממש לפני מספר שבועות. הבן הצעיר שלי נמצא בצבא, באימון מתקדם, והבת הקטנה שלי בת 15. אשתי יש לה עסק להוצאה לאור של ספרים.
וואו.
אנשים שמוציאים לעצמם ספרים. בית הוצאה קטן, נקרא נוצא.
אוי, מהמם.
וואו, איזה יופי. מגניב.
ספר לנו קצת מה זו החברה הזו, ולמה היא הגשמת חלום.
טוב, אז בעצם הכל התחיל ככה לפני כמה שנים. אני הסתובבתי די הרבה בעולם, חיפשתי לעצמי השקעות לביתי, בנדלן, במקביל לעבודה בחברות הייטק, ומצאתי ככה לנכון שבעצם יש שני סוגים של השקעות היום. יש השקעות שהן לעשירים, שהן בדרך כלל השקעות טובות, מגובות בביטחונות, רף כניסה גבוה, השקעות שלי היה קשה להיכנס אליהם ומאוד רציתי. ומצד שני, יש לא מעט השקעות לשאר העולם, שלפעמים טובות ולפעמים פחות טובות. וגיליתי שהרבה משקיעים נכנסים להשקעות בסכומים גדולים, ולא לגמרי מבינים את כל הסיכונים.
תן לנו דוגמה של דבר כזה. מה זה אומר משקיע שנכנס ולא מבין את הסיכונים?
למשל, משקיע שמשקיע בפרויקט בחול, רחוק מהבית, לא כל כך מבין, זה לא המקצוע שלו להבין נדלן, הוא לא מבין את החוקים במדינה, הוא לא מכיר את איך פרויקט מהסוג הזה יכול להסתבך, ומצד שני הוא נדרש לשלם הרבה פעמים $100,000 כדי להיכנס לכזאת הרפתקה. אז אני החלטתי להקים את ריאליטי בנדלס, שזו חברה שבאה לשנות לחלוטין את הסיטואציה הזאת, ולהביא השקעות מסכומים הרבה יותר קטנים, וגם השקעות שהן הרבה יותר מפוזרות, כשבן אדם משקיע אצלנו את הכסף, שזה יושקע על עשרות ומאות פרויקטים, ולא על פרויקט אחד.
זהו, זה באמת מחבר אותי, מה שאמרת לגבי המשקיע הממוצע, שמשקיע בפרויקט אחד, שלפעמים הוא צריך להביא 100,000 דולר ואפילו יותר, שבאמת מה שדיברנו עליו עד עכשיו בפודקאסט, שנגענו בהשקעות בחול, זה היה באמת השקעות של, לדוגמה, לקנות סינגל בארצות הברית, להיכנס להשקעה באנגליה, לקנות דירה ל-Airbnb בפורטוגל. וכאילו אתה יוצר מצב שרוב המשקיעים, מה שהם מכירים היום זה, אני רוצה להשקיע בחול, אני נכנס ליעד ספציפי, ספציפי מאוד, אני צריך להשקיע ולהוציא לפעמים מהכיס הרבה כסף יחסית, 50, 70, 100 אלף דולר ומעלה, ובכל מדינה גם, אתה יודע, זה לא נגמר, כי בכל מדינה יש לך מלא סוגי השקעות, כי אתה בארצות הברית יש לך 50 מדינות, כל מדינה והחוקים שלה, בתוך ארצות הברית, בתוך אותה מדינה יש לך עסקאות סינגל, או מולטי, או מרכזי קניות, מסחרי, זה, אתה מלא
תראה, שי, החוקים גם משתנים. בוא ניתן לך דוגמה, זרקת במקרה פורטוגל, זרקת במקרה דירת Airbnb. אז יכול לספר לך שלמשל בליסבון, הם לא מאפשרים יותר דירות Airbnb.
וואלה.
הפסיקו את זה, לפחות בחלק מהשכונות. מכיוון שזה מפריע לאנשים, זה תופס את כל הדירות הפנויות, אין אפשרויות לקנות דירות שם למגורים, זה העלה שם את רף הנדלן בקפיצות מאוד מאוד גבוהות. וואו. ויש לא מעט ערים ברחבי העולם שמונעות אפשרויות של השכרה לטווח קצר. אז יש הרבה משקיעים שהסתבכו גם בכיוון הזה, קנו דירת Airbnb, ולאחר מכן גילו שהם לא יכולים להשכיר אותה כ-Airbnb.
מה, אז כאילו שכירות ארוכת טווח פשוט? או...
כן, זה לא היה הייעוד, זה לא היה המחיר, זה לא היה קשור לתקציב ולתוכנית העסקית שהייתה להם בראש.
וואו. זהו, אז אני אעשה רגע אישור קו, כמו שאמרת, וסכם. אמרנו שריאלטי בנדלס מאפשר למשקיעים להפחית סיכונים באמצעות פיזור השקעות בסכומים לא גבוהים. הסתכלתי קצת באתר שלכם, ובאמת נראה, מה שראיתי כבר ששונה בנוף, זה קודם כל אחד, אנחנו דור, מדברים לדור הוואי, דור המילניאלס, שחיים את הפלטפורמות, שחיים את האינטרנט, שחיים את הטכנולוגיה, ונורא אהבתי את נגישות של האתר, את הקלות שבה אני יכול להתמצא בו, וגם משהו שמאוד קרץ לי וישר העיר אותי, זה לראות פתאום השקעות שהם לא בסכומים עכשיו של 100 אלף דולר. יש דברים שהם הרבה יותר נמוכים, והשאלה שעולה לי, נגיד בתור משקיע, כי כולם ישר אומרים, מה זה? זה מוזר לי. אז כאילו, אם זה השקעות באמת של משקיעים, אתה יודע, שלרוב רק משקיעים יותר עשירים יכלו להיכנס אליהם, איך יצא המצב שהצלחנו, שהצלחתם, להביא ולהנגיש את המצב הזה למשקיעים שהם לא עכשיו עשירים, המון כסף.
קודם כל, אני שמח שאהבת את האתר שלנו, את הפלטפורמה, אנחנו עובדים עליה מאוד מאוד קשה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה הכי קלה ופשוטה וכיפית, למשקיעים וברורה. אנחנו היום יודעים להנגיש הצעות לציבור מ-1,000 שקל, והסיבה שבחרנו את הסכום הנמוך הזה, זה שבאמת כל אחד יוכל להיות, אתה יודע, אני חושב שיש הרבה אנשים שרוצים להיות חלק מהעסקאות נדלן האלו, והם יושבים סביב שולחן בארוחת צהריים, ושומעים ממישהו שקנה ועשה, ונחמץ להם ככה הלב, למה אני לא יכול להיות חלק מהעולם הזה, למה לי אין את האפשרות הזאת, ואנחנו בעצם פותחים את הדלת הזאת לכולם, כל אחד יכול להשקיע אצלנו בסכומים קטנים, יהיו לנו בנדלים, אנחנו קוראים להם בנדלים לאותן השקעות, יהיו לנו בנדלים בכל העולם, יש לנו היום 7-8 בנדלים נגישים, חלק מהם מסכומים מאוד מאוד קטנים. והיופי בפלטפורמה זה שאתה מקבל את כל האינפורמציה, ואני חושב שהמשקיעים של דור ה-Y, הם צמאים לאינפורמציה, הם רוצים לקבל ערך, הם רוצים לדעת יותר, הם רוצים ללמוד, הם רוצים לקבל את ההחלטה בעצמם, הם רוצים לעקוב אחרי זה, הם רוצים לעשות את זה מכל מקום. כשהם נופשים בים באיזה מקום, כשהם בטיול בחול, דרך האפליקציה, הם לא רוצים לבוא למשרד לפגישה. הם רוצים לעשות את הכל דיגיטלי.
כן.
אבל נועם, אני חייבת להגיד, לא הבנתי. לא הבנתי איך זה עובד. אם עכשיו אני מביאה 1,000 שקלים, מי מבטיח שהעסקה תוכל לרוץ? כי צריך עוד מאות כמוני שיביאו את ה-1,000 שקלים. אז תסביר לנו רגע עכשיו, אני הבן אדם... אותו בן אדם שבארוחת צהריים נחמץ לי הלב, כי אני רואה מלא ברשתות שקונים ומוכרים ודירות, ואני כאילו, איפה אני ואיפה זה? יאללה, בא לי נדלן מגניב מפוזר.
קודם תביא את ה-1,000 שקל, אחר כך נדבר.
צודק.
תראי, בעצם הרעיון שלנו שאנחנו יצרנו את המודל שאנחנו קוראים לו מודל הבנדל. אוקיי? מה זה בנדל? בנדל זה מצד אחד אוסף הרבה משקיעים קטנים של 1,000 שקל, לא אחד, הרבה מאוד כאלו. ומצד שני, הוא משקיע גם בהרבה מאוד נכסים. עכשיו, אנחנו, יש לנו יחסי עבודה ושותפויות עם עשרות חברות נדלן ברחבי העולם. חברות שהן חברות ציבוריות, חברות שהן מפוקחות על ידי הרשויות לניירות ערך בכל מיני מקומות, למשל בשוודיה, שנו חברה ציבורית, מפוקחת על ידי הרשות הערך לנראות בשוודיה, שמנגישה לנו עשרות פרויקטים בשנה, בספרד אותו דבר, בבריטניה, ובעוד הרבה מאוד מקומות. אנחנו בעצם, בקשרי העבודה שלנו איתם, מאפשרים לנו להיכנס להשקעות בכל מיני סכומים, לא רק בסכומים קטנים, וגם לא רק בסכומים גדולים, אנחנו יודעים לחבור אליהם ולעשות איתם הסכמים, מה שנקרא business to business ברמה אחרת, ומצד שני אנחנו באמת מאפשרים לכל אחד להיכנס לאותה קרן. עכשיו, ברור לי שלשים 1,000 שקל פעם אחת ולשכוח מזה, זה לא ממש יעזור לאף אחד, זה לא יהפוך לאף אחד להיות עשיר וגם אף אחד להיות שמח. אז למה בחרנו את הסכום הנמוך הזה בכל זאת? כי אני חושב שיש לנו שני סוגים של משקיעים שאנחנו רוצים לדבר אליהם, או שהפלטפורמה שלנו מדברת אליהם בעיקר. יש כאלו שכבר חסכו את ההון שלהם, ויש להם מאות אלפי שקלים, ואולי מיליוני שקלים, שהם חסכו במהלך הרבה מאוד שנים, והם רוצים להשקיע את זה עם פיזור סיכונים, הם רוצים עם מקום פתוח ושקוף, ומצד שני, אז זה נותן להם מענה טוב, זאת אומרת, יכולים לקחת את הכסף שלהם, יכולים לקנות בנדלים שונים, להשקיע בבנדלים שונים, במדינות שונות, במטבעות שונים וכן הלאה. ויש את החבר'ה הצעירים יותר, דור ה-Y חלקם, ולא רק דור ה-Y, שרוצים להתחיל לבנות את ההון שלהם. דואגים לעתיד שלהם, הם רוצים לצמוח כלכלית, הם רוצים לחסוך כסף, הם רוצים להגיע למצב שבעוד כמה שנים יהיה להם הכנסה פסיבית, לא תלויה במשכורת שלהם, שהם יתחילו לגלגל את הכסף שלהם, ושהכסף שלהם יתחיל לעשות להם עסקאות. אז אנחנו מאפשרים להם דרך הפלטפורמה שלנו להתחיל לעשות את זה, להיכנס ולהשקיע כל פעם שיש להם איזשהו סכום, סכום קטן במקום אחר, בבנדל אחר או באותו בנדל, זה בסדר גמור, ולצבור ולבנות את ההון שלהם.
עכשיו, באופן כללי הייתי כאילו, הרבה חבר'ה מהדור, מהדור שלנו שמגיעים לעולם ההשקעות, ונגיד מדברים על נדלן, הם אומרים לעצמם, אני אפילו לוקח את זה כאילו למקרו, למה בכלל להשקיע בנדלן בחול באופן כללי, ולא נגיד להשקיע בישראל? או אולי זה לא פוסל, אולי אפשר גם וגם.
קודם כל זה לא פוסל. אני חושב שיהיו לנו גם בנדלים מעניינים בישראל. אנחנו שוקלים לעשות למשל בנדל של התחדשות עירונית, או בנדל של קרקעות, וכל מיני דברים בסגנון הזה, שזה בדרך כלל השקעות שקשה לבן אדם הפרטי להגיע אליהם, או להיכנס אליהם, או שהסכום ההשקעה גדול, ויש גם סיכון בכל אחת מההשקעות, אם אתה משקיע נגיד בקרקע, במקום אחד, אז לדוגמה, אבא שלי מחכה 50 שנה על קרקע שהוא עוד קיבל מאימא שלו, אוקיי, שתהיה שם אפשרה, ושיהיה שם, עכשיו מתחילים לבנות שם.
50 שנה.
אז זה יכול לקרות בקרקע.
המתנה משתלמת.
זה יכול לקרות בקרקע, אני שמעתי על הרבה משקיעים שמחכים עשרות שנים. אז להיכנס לקרקע למשל עם סכום גדול, וואלה, צריך סבלנות כנראה מאוד מאוד גדולה, זה לא בהכרח יצליח, אבל לפזר את זה על בנדל של 50 קרקעות בכל מיני מקומות שונים בארץ, בכל מיני שלבים שונים, זה כנראה אסטרטגיה הרבה יותר נכונה למרבית המשקיעים, כן. במיוחד שאתה לא צריך לשים סכום מאוד מאוד גדול. הרבה משקיעים הולכים לחול כי התשואות בחול הן יותר גבוהות, כי רף הכניסה לפעמים יותר נמוך, וגם הרבה פעמים הם מסתבכים בהשקעות בחול, כי בסוף הם צריכים לנהל את זה, בסוף צריכים חברת ניהול מקומית, בסוף אין להם שקיפות, והם לא כל כך יודעים לעקוב אחרי הנכסים שלהם. בכלל, קניית דירה, אני זוכר סיפור, כן, אני קניתי דירה בהונגריה, בבודפשט, והיינו בדרך לזה אירוע, לא זוכר, בר מצווה, בת מצווה, והתפוצץ שם צינור מים בדירה, והדיירים שלנו שולחים לי סרטון וידאו, כל הדירה מוצפת, השכן מלמטה נזילה בתוך הדירה שלו, ואנחנו בדרך לאירוע, ואשתי שואלת אותי, נועם, למה אנחנו צריכים
למה
את,
צריך
זה?
את זה?
למה אנחנו צריכים את ההתעסקות? זה באמת עוזר לנו, וכן הלאה. אז אני חושב שאנחנו רוצים להנגיש את אותה חוויה, לא את החוויה של הנזילה, אבל את החוויה של ההשקעה ושל לייצר ערך נדלני, בצורה קלה ופשוטה ונוחה, בלי ההתעסקות הזאת.
אם לבן אדם עכשיו יש, כאילו, בוא נקחנו את ה-1,000 שקל, כאילו קיצון של נמוך. בוא ניקח רגע $50,000, $60,000, $70,000. בן אדם אומר, האם נכון לי להשקיע את זה, בשלושה בנדלים לדוגמה, או בשניים, או אפילו באחד, או להגיד לעצמי, רגע, למה אני מתפזר? אולי אני פשוט אקנה איזה נכס בקפריסין, או איזה סינגל בפלורידה, וזהו, ויש לי שליטה, רישום על שמי בטאבו, שליטה על כל הזכירות מגיעה אליי, כל הזה מגיע אליי, כאילו, למה, אם עכשיו יש לי 70 ואני אומר 50 או 30, אני אומר, האם נשים את זה בבנדל, או האם נשים את זה במשהו שהוא רק שלי?
א', אני מאוד אשמח לשמוע מה דעתך.
מה דעתי?
כן, מה דעתך, למה אתה חושב, מה היתרונות?
אני חצוי, כי מצד אחד...
בתור אנליסט.
כן, אנליסט שיווק, אבל סבבה. מצד אחד, אני מאמין מאוד גדול בפיזור. ולכן, כשאני שם את הכסף שלי, וכל הקהילה כבר יודעת במה אני משקיע וזה, אני לא שם במדינה אחת, אני אשים בכמה מדינות. אני לא שם בעיר אחת בישראל, אני שם בכמה ערים.
גם לא רק נדלן.
כשאני משקיע בשוק ההון, אני לא שם במניה אחת, אני שם על כמה.
אז למה בנדלן אתה חושב שצריכים לשים את כל ה-$70,000 במקום אחד?
אז אני אומר, אני מסתכל על זה במקום אחר, כי אני אומר לעצמי, גם בנדלן אני מפוזר, אבל אני לא שם את זה, נגיד, עד עכשיו בבנדלים. אז זאת אומרת, קניתי במקום X, אני חוסך, 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 לוקח הלוואה, קונה עכשיו במקום Y, חוסך, 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 קונה במקום X, ואז אני אומר לעצמי, גם יש איזשהו שלב, שגם בשוק ההון, דיברנו עם כמה מומחים, ואומרים לנו, תשמעו, פיזור זה מעולה, אבל יש שלב שזה מוגזם, כאילו גם לפזר יותר מדי, והשאלה היא באמת איך אתם, אתה יודע, לוקחים את העניין הזה בחשבון, שמצד אחד פיזור זה סופר חשוב, מצד שני, איפה הוא מגיע למצב שזה כאילו, נגיד, אובר פיזור. המקרה הזה של הבנדלים.
קודם כל, אתה צודק. ברגע שאתה, אני חושב שאתה צודק, והאנליזה שלך היא גם לא רחוקה מהמציאות ונכונה. אתן את התשובה שלי, אני אומר, אם אתה בעל מקצוע, או אפילו אם אתה, זה לא המקצוע שלך, אבל השקעת המון המון זמן, למדת, הבנת, וואלה, מישהו מוכר את הדירה מעליך, שאתה יודע ב-100% שאתה יכול לעשות עליה סיבוב, וואלה, אני לא נגד. אני לא נגד עסקאות נדלן פרטיות, אני חושב שהעסקאות האלו יכולות להיות טובות. אם אתה יודע מה שאתה עושה, אם אתה מוכן, אמרת שליטה, אם אתה מוכן לקחת את האחריות, כי בסוף זה האחריות שלך.
נכון.
ואם אתה מוכן לעשות את כל הדברים האלו, ומבין מה שאתה עושה, וזה עדיין עסקה טובה בעיניך, תפדל, למה לא תעשו? אני חושב שמרבית הציבור, לא בסיטואציה הזאת, מרבית הציבור נכנס להשקעות, כמעט עם עיניים עצומות, מגיע לאיזשהו משרד, שומע איזה מצגת יפה, או איזה מצגת יפה, מקבל החלטה על סמך מספרים, כל שם שנאמרים לו באותה פגישה, לא לגמרי מבין לאן הוא נכנס, ואחר כך גם לפעמים מצטער על זה. אז להם אני חושב שהאסטרטגיה הרבה יותר נכונה היא לפזר את הסיכונים. עכשיו לגבי פיזור אתה צודק, אין טעם לשים את זה על 100 או 200 או 300 נכסים, ואנחנו מכוונים את עצמנו עכשיו לכמה עשרות בודדים, בין 20 ל-40 של נכסים, ולעלות כל הזמן באיכות. כי בסוף הסייקל שלנו כחברה, הוא, אתה יודע, זה להתחיל מהשקעות כלשהם, כשאתה מתחיל לפני כמה שנים, לא כל קרן נדלן או חברת נדלן הכי גדולה בעולם רצתה לעבוד איתנו ביום הראשון. אז אתה מתחיל עם איזשהו רף מסוים של חברות שמוכנות לשתף איתך פעולה, ואז אתה מביא איזה שהם ביצועים עבור המשקיעים שלך, זה מביא קצת יותר משקיעים לעסק, יש לך יותר משקיעים, אז אתה יכול לפנות לקרנות נדלן עוד יותר איכותיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש את הסייקל הזה שאני קורא לו המעגל חיים שלנו, שאנחנו כל הזמן נהיה בו, כל החיים של החברה אנחנו נהיה בו, ותמיד נטייב אותו, נביא חברות והשקעות יותר ויותר איכותיות עם הזמן.
בעצם, איך זה עובד? מה התהליך? עכשיו נניח מגיע האדם הממוצע, כמו שאתה אומר שם, די, לא בא לי לשמוע עכשיו את המספרים, ואיזו עסקה יותר טובה, וזה עושה לי כאב ראש. וכמו שאתה אומר, גם באמת למרבית האנשים זה עושה כאב ראש, וגם חצי נשמע פייק, ואין לך מושג. ואתה אומר, אוקיי, יאללה, אני רוצה לצאת לדרך, סבבה? עכשיו אני מחליט שכל פעם כשיש לי במאזן, בסדר? בתזרים שלי, בסוף החודש, אנחנו תמיד מדברים על זה בעשירי לחודש, רגע לעשות התנהלות כלכלית בסיסית, כמה הכנסנו, כמה הוצאנו בתור משק בית, בתור, לא משנה, יחיד, איך שאתם עובדים. והבנתי שנשאר לי בין 1,000 ל-3,000 שקלים, או בין 500 ל-1,000, לא משנה, ואני רוצה לצאת עם הדבר הזה, עם ריאליטי בנדלס. איך זה עובד מהרגע שבעצם אדם שם את הסכום, או לא משנה, גם אם הוא מצרף סכום כל חודש, מה הוא רואה בתמורה? איך זה עובד? מה הסייקל?
קודם כל, הסייקל מורה פשוט, אתה פעם אחת פותח חשבון אצלנו בפלטפורמה, מאמת את האימייל שלך, כדי שנדע בדיוק עם מי אנחנו מדברים וכן הלאה. לאחר מכן, אתה יכול לבחון כל מיני השקעות בנדלים אצלנו בפלטפורמה שמתאימים עבורך. יש לנו בנדלים שהם פתוחים לציבור הרחב, ואז אתה פשוט יכול לבחור אותם, לקבל את כל האינפורמציה, ולקבל החלטה של השקעה דיגיטלית מהבית, לא צריך לקום, לא צריך לצאת, אתה יכול לעשות את זה מחוף הים. הכסף נכנס לחשבון נאמנות, שלב ראשון.
אבל איך הוא יודע רגע בשלב הזה? בשלב הזה שהוא קורא את כל הבנדלים, איך יש לו מושג?
הוא מקבל את כל האינפורמציה, הוא מקבל, הוא רואה תשואות עבר, בבנדלים שפתוחים לציבור אצלנו, הוא רואה תשואות עבר, הוא רואה את הפרויקטים, הוא מקבל מידע, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם פלטפורמה של פנדיט, שזה רכז הצעה, אנחנו מגייסים לבנדלים במימון המונים, יש בינינו אינטגרציה ברמת תוכנה בין המערכות, ובסופו של דבר המשקיע הולך לדף הגיוס בפנדיט, רואה את כל האינפורמציה, מקבל החלטה להשקיע, ועושה העברה בנקאית פשוטה לאותו חשבון, זה מגיע לחשבון נאמנות, הוא מיד מקבל עדכונים מאיתנו במיילים, על זה שהוא ביצע השקעה, על הסטטוס של ההשקעה. אנחנו עושים סבבי גיוס קצרים, של עשרות, של כמה שבועות בדרך כלל, בתום הסבב גיוס, הכסף, ולאחר שהוקצו לאותו משקיע זכויות, ברשם השותפויות הישראלית, זאת אומרת, כל ההשקעות הן בישראל, מבחינת הישות המשפטית שהבן אדם משקיע בה. לאחר מכן, בעצם הכסף משתחרר לשותפות, והשותפות מבצעת את ההשקעות, החשבון שלו נהיה אקטיבי בפלטפורמה שלנו, והוא יכול לעקוב אחרי כל ה-24-7, אחרי התיק, איך שהוא מתפתח,
וואו.
הוא מקבל התראות כל פעם שנכס חדש נרכש, עסקה חדשה שאנחנו משקיעים בה, הוא מקבל נוטיפיקיישן, אימייל עם הפרטים, יכול לבחון את זה בעצמו אם הוא רוצה, ולקבל עוד יותר פרטים.
שקיפות מלאה.
שקיפות מלאה, כל חודש מתעדכן התיק השקעות שלו, והוא רואה את הערך של ההשקעה שלו, כמו חשבון בנק, מתעדכן כל הזמן.
ומתי הוא מקבל תמורה בסיב... איך זה עובד?
יש לנו שני מודלים, יש לנו מודל אחד שאנחנו קוראים לו קלאס מחלק, שבו אנחנו פעם ברבעון מחלקים כספים חזרה אל המשקיעים, ויש לנו קלאס צובר, שבו בעצם הכסף נשאר בהשקעה, וממשיך לעשות כסף על כסף, או מעין ריבית לריבית בהשקעות.
ואז בעצם זה, כן, זה גם נותן, זה מאפשר... בחירה מאוד גדולה, גם בכמה אני רוצה לשים, וגם באיזה מודל אני רוצה. כן. אבל האם זה ישנה את התיק איתו אני עובד? כלומר, האם זה משנה את הבחירה שלי? האם אני לפי זה בוחרת, לא יודעת, יש לי איזושהי הטבה, מתחייבים לי למשהו, נניח, אתה יודע, כשאתה מגיע לעסקאות נדלן, תמיד שהיוונים מדברים על זה, אז אומרים לך, אתה מכניס ככה, עשוי להיות, אתה יכול להרוויח ככה וככה, בעצם המצוא הממוצעת היא ככה וככה, עזוב רגע שאנחנו לא נכנסים למה אמת ומה שקף, אנחנו תמיד מסבירים גם לחבר'ה שלנו, תלמדו רק מה זה אומר בשביל שתדעו לבחון, אבל במקרה הזה אני לא יכולה לבחון, כי אני בעצם, כאילו, מה אומרים לי, מה הנתונים שלי?
שוב, ברגע שאתה בקמפיין ציבורי, אז אתה יכול לראות את האינפורמציה מראש, אתה יכול לראות גם את התשואות עבר מראש, גם את הצפי קדימה, אנחנו בדרך כלל עושים גם צפי שהוא שמרני.
למרות
גם...
שזה לא מניה. כשאתה אומר צפי, זו גם שאלה. כי אתה אומר פה, אני עושה צפי לנכס, כאשר מה שאני יודע להגיד לך, זה מה בעבר, הם נכסים בעבר עם חברות דומות.
אבל... לא, לא, לא בדיוק.
אז תסביר לנו.
קודם כל, זה ממש דומה למניה. המשקיעים קונים יחידת השתתפות בשותפות, ליחידת השתתפות יש ערך, שהוא נגזר משווי הנדלן. עכשיו, יש לנו למשל סתם דירה או מקבץ של דירות בהונגריה לצורך העניין, עושים להם מערכות שווי, וכל הזמן השווי של יחידת ההשתתפות מתעדכן, גם מהסחירויות שמתקבלות בניקוי ההוצאות, גם מעליית הערך, הכל מגולם בסוף ליחידת ההשתתפות. יחידת ההשתתפות פעם בחודש מתעדכנת, כך שבן אדם יכול לראות כמה כסף מצטבר לו בחשבון, זה מאוד מאוד דומה למניות.
כן, זה ממש נשמע כמו מניה. אוקיי, מה קורה עם עסק מפסיד? עם נכס מפסיד, עם נכס אין בו סוחרים, עם נכס לא מצליחים למכור אותו ב...
אז זהו, ההשקעות אצלנו הן בבנדלים, וזה חשוב להסביר, כי יכול להיות שיש לנו בנדל בספרד, ויש בו עשרות פרויקטים. יכול להיות, וגם יקרה, אני בטוח שגם יקרה, שאחד הנכסים או אחד הפרויקטים ייקשל, עוד שלושה יתעכבו, אבל השאלה היא, מה יהיו הביצועים, סך הכל הביצועים של הקרן? כי בסוף אתה לא רוצה להיות זה שהשקיע רק בפרויקט שהפסיד, כן? והפיזור שאנחנו מייצרים עבור המשקיעים, נותן להם את, את התשואה הטובה ביותר, בעקומת, בוא נקרא לזה סיכוי מול סיכון.
כן, סיכון סיכוי. ולגבי הפרופיל של הנכסים, כאילו יש לכם איזשהו משהו שאתם אומרים, אנחנו משקיעים רק בנכסי יד שנייה, או שאנחנו משקיעים רק בנכסי קבלן, או רק בנכסים מסחריים, או גם וגם, או כאילו, או שזה משתנה מבנדל לבנדל.
שאלה מצוינת. א', זה משתנה מבנדל לבנדל, כי לכל בנדל יכולה להיות איזשהו מדיניות השקעה משלו, חוקי המשחק משלו. יש לנו הרבה גמישות בתוך החוקי משחק הזה. למשל, אם יש לנו בנדל אירופה, זה לא אומר שכל 100% מהנכסים שלו הוא צריך לקנות באירופה. המדיניות השקעה יכולה לאפשר לו, למשל, עד 20% להשקיע מחוץ לאירופה וכן הלאה. אז יש הרבה דרגות חופש שעשינו אותן בכוונה, כדי לא לפספס הזדמנויות מאוד מאוד טובות עבור המשקיעים, וגם כדי ליצור יציבות ופיזור סיכונים הרבה יותר נכון עבור המשקיעים.
אז עכשיו אנחנו נעבור לפינת הטיפ השבועי. כל שבוע טיפ אחר, פינה הזאת בחסות אלטשולר שחם. אז היום אנחנו נדבר על איך אפשר להגדיל את הפנסיה למעוניינים בכך. אז בואו נדבר רגע על הפנסיה שלנו. כנראה שזה עוד רחוק, אבל כדאי לכל אחד ואחד מכם לדעת שלכל שקל שנשקיע היום יכולה להיות משמעות בעתיד ברמת חיים שלנו לאחר הפרישה. לכן כל אחד ואחד שמעוניינים להגדיל את החיסכון בקרן הפנסיה, זה אפשרי. גם אם אתם שכירים, בואו תשמעו איך. בכל חודש אנחנו כשכירים מפקידים לפנסיה 6% מתוך המשכורת, והמעסיק עוד 12.5%. אז קודם כל כדאי לוודא שההפקדות שלכם מופקדות כראוי, אכן מבוצעות באופן קבוע. שנית, למי שמעוניין, אפשר לגשת למחלקת שכר או משאבי אנוש בחברה, ולבקש להגדיל את החלק שלכם בפנסיה מ-6% ל-7%. תוספת של 1% בלבד יכולה להוסיף לכם מדי חודש סכום שיעבוד בשבילכם בשוק ההון עד הפנסיה, ועשוי לזכות אתכם גם בהטבות מס. אגב, בלי קשר לזה, אם אנחנו כבר מדברים, כדאי לכם לבדוק כמה דמי ניהול אתם משלמים על החיסכון שלכם, דמי ניהול מצבירה, דמי ניהול מהפקדה. אפשר ואפילו כדאי לנסות להתמקח ולדרוש דמי ניהול נמוכים יותר. בתחרות הקיימת היום בשוק, זה עשוי להשאיר לכם לא מעט כסף ביד. עכשיו, לצד קרן הפנסיה המסורתית, קיימות כיום המון המון אפשרויות ליהנות ממוצרי חיסכון, שהם לא רק פנסיה בשוק ההון, כמו קופת גמל ההשקעה שדיברנו עליה בכמה פרקים, שאנחנו מפקידים עליה באופן עצמאי, כמו שאתם זוכרים, הקצב במוצר נזיל, החל מגיל 60 אתם יכולים למשוך אותה אליכם כקצבה פתורה ממס. אז הנה עוד דוגמה למוצר חיסכון שעשוי לסייע לכם ולכן להגדיל את הפנסיה בעתיד. וכמובן חשוב לנו להגיד, ואתם יודעים, שכל המידע שאמרנו כעת הוא לא תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון מתאים שמתחשב בצרכים של כל אדם ואדם. וחשוב לעשות את הבדיקות הנדרשות לפני שקיבלתם החלטה כלשהי בנוגע לחיסכון. וזהו, אין במידה התחייבות כלשהי להשגת תשואה, וכל הנאמר כפוף לתקנון קרן הפנסיה שלכם.
אז הסתיים לפרק 137, אנחנו ממש עכשיו ממשיכים לפרק השני שלנו 138, יש לכם למה לצפות בשבוע הבא, ואנחנו נתראה שם.